ימים שמחים, ימים של התקדמות, שעם ישראל עובר תהליך התבגרות, מי רק להיות עם חופשי בארצנו, שזה האור של יום העצמאות, ואולי דומה קצת לאור של פסח, של חירות לאומית. אנחנו הולכים וצועדים לקראת מתן תורה, וגם החגים החדשים, ברוך השם, יום העצמאות יותר קרוב גם בתאריך וגם באופי שלו ליום לחג הפסח, ויום ירושלים יותר קרוב גם בתאריך וגם באופי שלו לחג השבועות. יום ירושלים זה יום שהוא הרבה יותר קשה לעיכול מאשר יום העצמאות. יום העצמאות כל עם ישראל, אולי חוץ מכמה קיצוניים, שמחים ביום הזה, כי קל להבין מה השמחה של יום העצמאות. זאת אומרת, מעם שתוך 6 שנים יוצא משואה, מגלות, מקים מדינה, יש לו ריבונות, יש לו עצמאות, יש לו שלטון, יש לו צבא. זה שמח, וגם אופי החגיגה, לפחות באופן עממי, מובן איך עושים אותו. עושים מנגלים ויורים זיקוקים, ויש הופעות. אני לא אומר שככה צריך לראות יום העצמאות, אבל רוב עם ישראל מצליח להזדהות לפחות עם, עם התוכן הבסיסי של יום העצמאות, שמחה לאומית, לאו בהכרח שמחה דתית. לא צריך עוד דתי כדי לשמוח ביום העצמאות, כמובן שמי שזוכה ללמוד תורה, הוא מבין עומקים יותר גדולים שקיימים ביום הזה של העצמאות, כי הוא מבין יותר מה זה עם ישראל, מה זה האומה הישראלית, מה המשמעות שעם ישראל חוזר לארץ שלו, מה המשמעות שעם ישראל חוזר להופיע על במת ההיסטוריה ויכול לדבר ולהשפיע ולהיות אור לגויים. אבל יש ביום העצמאות לפחות, יש לו גם פשט. מעבר לעומק יש לו גם כן פשט. יום ירושלים זה יום שהוא הרבה יותר קשה לעיכול, זה גם מתבטא בכך שבסוף יחסית חלקים קטנים מעם ישראל מציינים את יום ירושלים. כי מה קרה ביום ירושלים? על מה השמחה הגדולה? אז אפשר לומר שחררנו עוד כמה קילומטרים רבועים בארץ ישראל, אבל ברור שזאת לא הנקודה, כי שוחררו עוד הרבה מקומות, כמובן כל יהודה ושומרון, בקעת הירדן, ולא עושים חג על כל מקום כזה שישתחרר. ברור שיש סוד ביום ירושלים, סוד שאין לו פשט בקיצור, זאת אומרת שאני רוצה להגיד, ביום ירושלים אין פשט. וממילא עם ישראל מצביע ברגליים, לפחות חלקים גדולים ממנו, וזה נעשה יום של, נקרא לזה בסטיגמות, יום של הציבור הדתי-לאומי, שהולכים לירושלים ועושים ריקוד גלי, מגיעים לכותל, וברוך השם לאט לאט מצטרפים עוד חלקים מעם ישראל לדבר הזה, גם אנשים שאינם מהקבוצה הנקראת דתיים, גם מגיעים, אבל זה עדיין לא זוכה לאותה פופולריות כמו יום העצמאות. והסיבה היא שוב, כי ליום ירושלים אין פשט. זאת אומרת, אין נקודה פשוטה שאתה יכול להגיד, על זה השמחה ביום ירושלים. כי אם זה רק עוד חבל ארץ, בסדר. אז כבשנו עוד את העיר העתיקה. ברור שיש משהו הרבה יותר עמוק ביום ירושלים, שגם מי שלא מציין את יום ירושלים היום, כשירושלים השתחררה, כל מי שמכירה את ההקלטות והסיפורים, שמה שקרה לעם ישראל באותם רגעים שמכריזים שהר הבית בידינו, ואיזה נהירה של כל עם ישראל, ש-19 שנה לא יכולים להגיע לכותל, עם ישראל נוהר לראות את הכותל, כי יש איזושהי אינטואיציה פנימית שיש פה משהו מיוחד, שעבור כל הדבר, עבור זה היה שווה את כל הדבר הזה של השיבה לארץ והקמת המדינה וכו' וכו'. אבל זה רק אינטואיציה. זאת אומרת, במילים קשה מאוד להגדיר מה זה ירושלים ומה התחדש בעם ישראל ביום ירושלים. ברובד הפרקטי לא השתנה הרבה. לא השתנה הרבה. המדינה גדלה קצת, זה ודאי נכון. יש פה גם אולי איזה אלמנט ביטחוני, שאם פעם הייתה רצועה מאוד צרה, זאת אומרת, תחשבו שבלי יהודה ושומרון ירדן מגיעה כמעט עד כביש 6, אז באמת מדינת ישראל היא מדינה מאוד מאוד צרה, שקל מאוד לוותר אותה, אבל זה לא הסיפור הגדול. מי שרוצה למכור לעצמו סיפורים שהסיפור הוא סיפור ביטחוני, זה בכלל לא הסיפור. אז אנחנו לא נעסוק ממש ביום ירושלים, אבל כן נעסוק אולי במשמעות הזאת של הקושי לאחוז בדברים שהם נשמתיים, שהם נצחיים. הנצח זו ירושלים, הגמרא אומרת, ירושלים שייכת לנצח, וגם נצח זו מילה כזאת שאנחנו לא יודעים בדיוק מה לעשות איתה. מה זה נצח? זו מילה גדולה, זו מילה עמוקה. הם מרגישים שהיא מחזיקה בתוכה איזשהו עומק כזה, אבל מה זה נצח? זו מילה ארטילאית כזאת. אז נתחיל דווקא מהאבלות של ימי ספירת העומר. הדברים מוכרים, אבל ננסה לחדש בהם קצת ולחבר את זה. אומרת הגמרא ביבמות, דף סמך בית עמוד בית, לתניא רבי יהושע אומר, נשא אדם אישה בילדותו, אישה אישה בזקנותו. היו לו בנים בילדותו, יהיו לו בנים בזקנותו, שנאמר, בבוקר זרה את זרעך, ולערב אל תנח ידך, כי אינך יודע איזה יחשב הזה או זה, ואם שניהם כאחד טובים. רבי עקיבא אומר, למד תורה בילדותו, ולמד תורה בזקנותו, היו לו תלמידים בילדותו, כי יהיו לו תלמידים בזקנותו, שנאמר אותו פסוק, בבוקר זר את זרעך, ולערב אל תנח ידיך. אז מה שהגמרא אומרת, זה לא נבואה, שמי שהיה לו בנים בילדותו, יהיו לו בנים בזקנותו, כי זה לא צריך להגיד. סתם מידע, ברור שאם אדם נולדו לו ילדים, אז יהיו לו בנים בילדותו, יהיו לו גם בנים בזקנותו, מה הגמרא רוצה להגיד? הגמרא פה אומרת מה צריך לעשות. שאם אדם זכה להקים משפחה ושיהיה לו ילדים בצעירותו, הוא צריך להמשיך להביא חיים לעולם גם בזקנותו. רבי עקיבא לוקח את זה לתחום אחר, אדם למד תורה בילדותו, היה בישיבה, למד במדרשה, גם בזקנותו, שהוא כבר בסוף הקריירה, הוא צריך להמשיך ללמוד תורה. והעיקרון הכללי שאומר שלמה המלך, לערב אל תנח ידך, שזה עיקרון כללי איך ניגשים לחיים בעולם הזה. אדם שניגש לחיים בתוך מציאות פרקטית, והוא מנסה לתת ידי חובת החיים הללו, אז אם הוא עשה דברים מספיק משמעותיים בגיל צעיר שלו, אז הוא בגיל 50, כבר יכול להגיד לעצמו, עשיתי מספיק ברוך השם, אפשר לתת לפנסיה, וזהו, סיימתי. ושלמה המלך אומר לך, שגם זרעת בבוקר, לערב אל תנח ידך, זאת אומרת, גם בערב, שזה גם ביטוי לסוף היום, וגם לסוף החיים, צריך תמיד להמשיך ולזרוע. למה? למה? אם אדם זרע חלקה מספיק גדולה, יש לה מספיק תבועה, אם מדובר על תבועה ממשית, או יש לה מספיק ילדים, אם יש דבר כזה, או שהוא למד מספיק תורה, או עשה מספיק מעשים טובים, למה הוא צריך להמשיך ולעבוד גם בזקנותו? תן לשבת רגל על רגל, ליהנות מהפירות שעמלתי עליהם מאוד מאוד קשה. אומר לך שלמה המלך, שאינך יודע איזה מהם נחשב, הזה או זה, או שניהם יחד. כלומר, אומר שלמה המלך, אתה לא באמת יודע באיזה נקודה בחיים, האדם פגע בנקודה שעבורה הוא בא לעולם. אדם יכול לחשוב שהוא, מה שעושה בגיל 35-40, שיא הקריירה שלו, זה הדבר הגדול שהוא עשה בעולם, ואין לו מושג שיכול להיות שפעולה שהוא יעשה באחרית ימיו, איזושהי נקודה אחת, תלמיד אחד שהוא ילמד, עוד חיים שיופיע בעולם, שמה בשביל זה הוא בא לעולם. אתה לא יודע. אבל כשרבי עקיבא אומר את זה, זה כבר הרבה יותר, עמוק, כי אנחנו יודעים שזה מה שקרה לרבי עקיבא. שרבי עקיבא אומר, היו לו תלמידים בילדותו, היו לו תלמידים בזקנותו, רבי עקיבא לא סתם אומר, והגמרא ישר מדלגת את הסיפור שאנחנו מכירים אותו. אמרו, 12,000 זוגים תלמידים, היו לו לרבי עקיבא מגבת ועד אנטיפרס, וכולם מתו בפרק אחד, מפני שלא נהגו כבוד זה לזה. והיה עולם שמם. עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום. הוא שנאה להם, רבי מאיר, רבי יהודה ורבי יוסף ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע, והם העמידו תורה אותה שעה. טענה, כולם מתו מפסח ועד עצרת. אמר רב חמא בר אבא, ויתם רבי חייא בר אבין, כולם מתו מיתה רעה. מהי? אמר רב נחמן, אזכרה. אז זה הסיפור המוכר. יש לרבי עקיבא 12,000 זוגים. למה כתוב 12,000 זוגים ולא 24,000 תלמידים? אחד הפירושים שראיתי, שרבי עקיבא הוא פחד שתהיה קינה ותחרות בין תלמידיו, אז הוא חיבר אותם לזוגות-זוגות. זוגות-זוגות, אחד חלש ואחד חזק, כדי ליצור איזושהי דינמיקה חיובית שהחלש נעזר בחזק, והחזק משפיע על החלש, ליצור אווירה חיובית של כבוד אחד לשני ועבודה משותפת, וזה כנראה לא כל כך הצליח. כי הגמרא אומרת שכולם מתו בפרק אחד כי לא נהגו כבוד זה בזה. אז אני לא יודע מה הכוונה בדיוק, לא נהגו כבוד זה בזה. זאת אומרת, ברור שזה מה שהגמרא אומרת, שהם חטאו במשהו שקשור בן אדם לחברו. ברור לו שהם לא הלכו והשפילו אחד את השני, כי בסוף אלו תלמידי רבי עקיבא. וכשהם מתים, הגמרא אומרת שהעולם הוא שמם. כלומר שלפני שהמתי העולם היה מלא. ובכל זאת משהו שם בדינמיקה גרם להם לא לנהוג כבוד זה לזה. ודווקא הם, התלמידים של רבי עקיבא, שמבחינתו הכלל הגדול בתורה זה ואהבת לרעך כמוך, דווקא הם נופלים בדבר הזה. ורבי עקיבא פה נוחל כישלון חרוץ, שאין מילים לתאר את הכישלון האדיר הזה. מבחינה אנושית יש פה טרגדיה מאוד מאוד גדולה, בהמון המון מישורים, קודם כל במישור הלאומי. העולם נהיה שמן בבת אחת. זה כמו שואה. במובן מסוים זה כמו שואה. תחשבו שבפסח יש 24,000 תלמידי חכמים בעם ישראל שלומדים תורה ומלמדים תורה, ובל"ג בעומר אין אפילו תלמיד חכם אחד בכל ארץ ישראל. העולם שמם. אי אפשר אפילו לעכל את השינוי הדרמטי שקורה בעולם. את עומק הכאב שהגמרא מתארת במילים, היה העולם שמם. עד שרבי עקיבא מעמיד עוד 5 תלמידים. היו 24,000, ועכשיו יש 5. אני לא יודע אם 5 אלה היו גם לפני כן, חלק מה-24,000, רק שהם שרדו את המגפה הזאת, או שרבי עקיבא גייס את עצמו אחרי המגפה ללמד אותם, אבל זה שואה. אנחנו לא סתם אבלים בימים הללו, עד ל"ג בעומר, או חלק מהמנהגים עד שבועות, כי מבחינה רוחנית יש פתאום שממה. אין מי שילמד תורה, אין בחורי ישיבות, כולם מתו, וטרגדיה אחת. טרגדיה שנייה, הם מתו כי הם לא היו בסדר. זאת אומרת, זה חילול השם מאוד גדול, שהגמרא מתארת שכל הישיבות נחרבו כיוון שלא הייתה להם דרך ארץ, לא נהגו כבוד זה לזה, גם אם כנראה מדובר על דברים מאוד דקים ועדינים. על כל פנים, לפי מדרגתם, לפי המצופה מתלמידי רבי עקיבא, לא נהגו כבוד מספיק זה בזה. אבל גם הרמה האישית זו טרגדיה נוראית. כי אנחנו מכירים את סיפור חייו של רבי עקיבא. רבי עקיבא לא למד בקניין תורה, הוא לא הגיע אחרי זה לשווה חברון. רבי עקיבא התחיל לקרוא בגיל 40. גיל 40 זה גיל שרוב האנשים כבר בשיא הקריירה שלהם, וכבר מתחילים לתכנן את הפרישה לפנסיה. ורבי עקיבא רק לומד לקרוא בגיל 40, ולאט לאט הוא, ברוך השם, הולך לו טוב, הלימוד קריאה, הוא משתפר, ממש גם קמץ, פתח, סגול, ולאט לאט מתחיל ללמוד מקרא, ואחרי זה משנה ותלמוד, ואחרי זה הוא הולך מהבית שלו ל-24 שנים, כמו הסיפור המפורסם, אחרי חתולי רחל, 24 שנים, וחוזר אחרי זה עם אלפי תלמידים, שהוא לפחות בין 64, זה המינימום של המינימום, בהנחה שהכל קרה מיד. ועד מתישהו באזור גיל 64, 70, משהו כזה, כל תלמידיו מתים, ומה עושים? מה עושים מצב כזה? כמה אפשר כבר להתגייס? זאת אומרת, אני כבר לא ילד. והם גם כשלו לא רק בזה שהם מתו, אלא גם כל התורה שהצליח לחנך אותם, גם כן פה הכל התרסק. כל הרבה תלך כמוך, וכל השיטה שלי, של עצמי, זוגות, כדי שלא יהיה תחרות וקנאה, דווקא על זה הם נופלים. ואני אומר שוב, הסליחה שאני פוסה פה כאילו האנשה לרבי עקיבא, שהוא ענק, ענק שבענקים, שמשה רבינו רואה אותו ואומר, תיתן לו תורה, אבל בסוף בסוף, תחשבו מה קורה שם בעולם באותה תקופה, שכולם יודעים שמפעל חייו של רבי עקיבא התנפץ ולא נשאר משם כלום. מה הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לי? מה הוא רוצה לרמוז לי? עד כמה המפעל שלי לא מוצא חן בעיניו, שהוא מחריב אותו ולא משאיר בנו אפילו שריד אחד. אבל רבי עקיבא נאמן לדברי שלמה המלך, לערב אל תנח ידך. פה רבי עקיבא, לערב אל תנח ידך זה כבר משהו אחר לגמרי. זה לא כי אני לא יודע איזה מהם מכשר, הזה או זה, ואולי שניהם יחדיו. הוא יודע שכל פרק א' בחיים שלו נחל כישלון חרוץ, וצריך להתחיל מההתחלה באמת. צריך ללכת ולחפש תלמידים, ואת כל התורה שלי ללמד מחדש. ואחרי זה הגמרא אומרת שהחמישה תלמידים הללו, הם העמידו את כל התורה שבעל פה עד הדור הזה, רבי אליעזר ורבי שמעון ורבי מאיר, כולו סטינטיו אליבא דרבי עקיבא. כוונה, כל סתם במשנה, בתוספתא, בגמרא, בברייתות, הכל זה תלמידי רבי עקיבא, ודווקא חמישה תלמידים הללו. ותראו איזו המחשה יפה לדברים של שלמה המלך. שלמה המלך אמר לנו משפט כזה, שנראה נחמד כזה, שמע, בבוקר זר את זרחה, לערב הצנח ידך, אתה לא יודע מה יצמח. ותארו לכם את רבי עקיבא, שיש לו מפעל חיים של לפחות 24 שנים, כדי להעמיד 24,000 תלמידים. ואם הייתי צריך להמר, איפה הברכה הגדולה של רבי עקיבא, הייתי אומר, ודאי, ב-24 שנים הטובות הללו, שהוא רב גדול בראש ישיבה, והנה הכל נעלם ולא נתן לנו זכר, אין לנו מושג מי אותם תלמידים, והברכה הגדולה של רבי עקיבא מגיעה לעת זקנותו, דווקא מאותם חמישה שרבי עקיבא קם מתוך השבר הנורא, מתוך האבל הגדול, מעמיד לתלמידים, וזה כל התורה שבעל פה. רבי עקיבא הוא נוחל עוד כישלון חרוץ, בזה שהוא מאמר על הסוס הלא נכון, והוא תומך במרד בר כוכבא. מרד בר כוכבא זה מרד שקורה כמה עשרות שנים אחרי חורבן בית המקדש. בית המקדש נחרב, רוב עם ישראל גולה מארצו, נשארות פה עוד כמה קהילות יהודיות, ותחת שלטון רומאי. ובשלב מסוים בר כוכבא רוצה לצאת למרד, הוא רוצה בעצם להחזיר חזרת את העצמאות של עם ישראל, למרוד ברומאים, הוא מגייס לוחמים, הם באמת עזי נפש. בר כוכבא היה גיבור גדול ואמיץ גדול ומנהיג דגול, והוא יוצא למרד. בר כוכבא הוא לא תמיד חכם גדול, ככה משמע, הוא לא גדול הדור, אף אחד גם לא מינה אותו, הוא לא התייעץ כל כך עם גדולי הדור, האם זה נכון או לא נכון לצאת למרד הזה, האם זה חכם. אולי דווקא עכשיו, מה שחכם לתת לעם ישראל להשתקם, אחרי כל המיליונים שנהרגו לפני רק עשרות שנים במרד הגדול, נהרות של דם, אולי זה לא הזמן למרוד, בר כוכבא הוא לא שואל שאלות, והרבה מגדולי הדור לא תומכים במרד הזה. לא יודע למה, אולי כי הם חושבים שזה לא נכון, אסטרטגית ולאומית, ואולי כי בר כוכבא הוא לא איזה צדיק עליון, בעל רוח הקודש, הוא דמות קצת מורכבת מבחינה רוחנית, וכשהוא יוצא לקרב אומרים חזל, שהוא אומר, לא תיס עוד ולא תכסיף, אל תעזוב ואל תפריע, הוא אומר את זה לקדוש ברוך הוא, אנחנו מסתדרים בלעדיך. מה שאנחנו רואים היום, שהלוחמים יוצאים לקרב, אומרים שמע ישראל, ויש איזושהי ודאות פנימית שהקדוש ברוך הוא יתן למלחמה, ומכוח האמונה הם מנצחים. אצל בר כוכבא, זה לא בדיוק מה שמשחק. הוא מאוד מאוד מאמין בכוחו שלו, והוא באמת יש לו כוח רב מאוד, הם בטח מכירות את המבחני כניסה, את הגיבוש לצבא של בר כוכבא. בשלב הראשון הגיבוש היה, רק אדם שמעיז, סליחה על הביטויים, לחתוך לעצמו את האגודל עם השיניים, הוא מספיק אמיץ כדי להצטרף לצבא של בר כוכבא. עד שאמרו לו, עד מתי אתה עושה את בני ישראל בעלי מומין? אתה ממש יוצר מלא מלא נכים בעם ישראל בלי אגודל. אז הוא אומר את זה למבחן קצת יותר פשוט, לרכב על סוס, ותוך כדי רכיבה לעקור עץ. זה גם כן דבר שהוא בלתי נתפס. יש שם באמת עוצמה גדולה, אם לא בהכרח גדולה תורנית מאוד גדולה, ורבי עקיבא תומך במרד הזה. רבי עקיבא מזהה, כך כותב הרמב״ם, דימה בו שהוא מלך המשיח. רבי עקיבא מזהה שיש פה איזשהו ניצוץ של משיחיות, דווקא בדמות המורכבת הזאת. ורבי עקיבא, כך אומר הרמב״ם, נעשה נושא כליו של בר כוכבא. להיות נושא כליו של בר כוכבא זה לא דבר כל כך פשוט. נושא כלים זה האדם שמחזיק את הכלי נשק ללוחם. יש לוחם, יש לו חרב וחץ וקשת ולחנית גם כן, הוא לא יכול לסחוב את הכל. אז לידו הולך מישהו, בדרך כלל זה נער, שהנער הזה הוא נושא הכלים. וכאשר הלוחם, שהוא האיש החזק, רוצה את כלי מלחמה, נושא הכלים מרגיש לו, זה תפקידו, להיות נושא כלים. ורבי עקיבא, התנא הגדול, הוא נושא כליו של בר כוכבא, יש לו אמון מאוד מאוד גדול בתהליך הזה, וכידוע, גם התהליך הזה נכשל. בר כוכבא יוצא למרד, אבל תוך לא הרבה זמן המרד הזה מדוכא, הרומאים מנצחים, גם פה נהרגים עשרות אלפים, מאות אלפים, עוד פעם נהרות של דם בכל ארץ ישראל, והיישוב היהודי בא אל קיצו לגמרי. אחרי מרד בר כוכבא נגמר כל השאיפה לעצמאות לאומית בארץ ישראל, יוצאים סופית לגלות. אז רבי עקיבא זה דמות שאנחנו מעריצים אותה עד בלי קץ. אבל רבי עקיבא נחל כישלונות אדירים בהמון תחומים. זה לא שחייב לימודי הצלחות כל דבר שהוא נוגע בו הופך להיות זהב? בכלל, בכלל לא. רבי עקיבא 40 שנה הוא עם הארץ, כל מפעל התורה שלו מתרסק. המרד הגדול של רבי עקיבא תומך בו כנגד האטם של הרבה מגדולי חכמי ישראל באותה תקופה, גם כנוכל, כישלון חרוץ. לפני שנמשיך עם רבי עקיבא, נעשה סיבוב דרך עוד דמות מאותה תקופה, רבי חנינא בן תרדיון. אומרת הגמרא בעבודה זרה, תנו רבנן, כשחלה רבי יוסי בן קיסמא, הלך רבי חנינא לבקרו. אמר לו, חנינא אחי, אי אתה יודע שאומה זו מן השמיים ניחוע, שהחריבה את ביתו ושרפה את החלו, והרגה את חסידיו ואיבדה את טובה, ועדיין היא קיימת. ואני שמעתי עליך, שאתה יושב ועוסק בתורה, ומקהיל קהילות ברבים, וספר מונח לך בחיקך. אמר לו, מן השמיים ירחם. אמר לו, אני אומר לך דברים של טעם, ואתה אומר לי מן השמיים ירחם? תאמר אני אם לא ישרפו אותך בספר התורה באש. הוא שיח מאוד מאוד נוקב בין שני תנאים גדולים, רבי יוסי בן קיסמא, שמאמרה מפורסמת שלו זה שפעם אחת הוא היה מהלך בדרך, פגש בו אדם, אמר לו, רצונך שתגור עמנו? אמר לו רבי יוסי בן קיסמא, איני דר אלא במקום תורה. יש שם איזשהו עוד משפט, אפילו תיתן לי כל זהב ילבים שבעולם, איני דר אלא במקום תורה. ורבי חנינא בן תרדיון הוא אחד מעשרת הרוגי מלכות, אני מגלה לכם את הסוף, מה שקרה פה. הם נמצאים בדור שאחרי חורבן הבית, ויש גזרות של רומאים. ורבי חנינא מלמד תורה, למרות שאסור ללמד תורה. ורבי יוסי אומר לו, מה אתה עושה? מה אתה מלמד תורה? אנחנו תכף נראה, אני מקווה שנספיק, דו שיח דומה בין פפוס בן יהודה לבין רבי עקיבא. גם רבי עקיבא מלמד תורה, אומר לו, פפוס, מה אתה עושה? אסור ללמד תורה. רק שם אתם יכולים להגיד לי, בסדר, פפוס בן יהודה, לא יודע מי זה. לא תמיד חכם גדול. פפוס, מישהו. רבי יוסי בן קיסמא הוא אחד מגדולי התנאים. יש פה ויכוח עקרוני. אין פה ויכוח האם התורה חשובה או לא חשובה. אין פה ויכוח שהתורה זה החיים של עם ישראל. יש פה ויכוח מה נכון לעשות עכשיו. מה אסטרטגית רוחנית נכון לעשות. אומר רבי יוסי בן קיסמא, זה לא נכון עכשיו ללמד תורה ברבים. אתה יודע מה הולך לקרות, רבי חנינא? הולכים לשרוף אותך. ועוד עוד משהו יקרה? גם את ספר התורה ישרפו ביחד איתך. וזה מה שקרה. תכף נראה את זה. ורבי חנינא בן תרדיון חולק על רבי יוסי בן קיסמא. האם הוא חולק עליו שמה שהולך לקרות? אני לא יודע, כי הוא לא מתווכח איתו. הוא אומר לו, מן השמיים ירחמו. שזה באמת תשובה, מה אתה רוצה רבי חנינא? אומר רבי יוסי, אני אומר לך דברים של טעם. אני אומר לך שאני מזהה שמלכות רומי הוא מלכה על ידי הקדוש ברוך הוא. ויש לי הרבה סימנים לכך. הם מאוד חזקים, הם הצליחו להחריב את הבית של הקדוש ברוך הוא ולשרוף אותו. הם הצליחו להרוג את טובי בניו, להגלותה מארצנו. אומר רבי יוסי בן קיסמא, אם קצת תתבונן פה במציאות, אתה תראה שהקדוש ברוך הוא, מאיזושהי סיבה שלא תהיה, הוא רוצה שרומי עכשיו ישלטו בעולם. נתן להם את הכוח, אולי זה בעוונותינו, אולי כי חטאנו, אבל זו המציאות. וזה לא חכם עכשיו ללמד תורה. כי אתה עולה עכשיו, תרוויח עוד שיעור אחד או שניים, עוד כמה סדרי בוקר, ובסוף יצטרפו אותך, ואתה לא תהיה פה. ואתה גורם גם לכך שספר התורה יישרף, שזה מה שקרה. וזה באמת דברים של טעם. זאת אומרת, בלי הוויכוח של האם צריך תורה, ברור שצריך תורה. אומר רבי יוסי בן קיסמא, הדרך לשמור על התורה עכשיו, לתורה ממש, הספר התורה עצמו, וגם על מלמדי התורה, שזה אתה רבי חנינא, זה דווקא להוריד פרופיל, בשביל התורה. ומה שאתה עושה, אתה כגחול חושב שאתה מגדיל תורה, כי אתה ממשיך ללמד תורה, אבל אתה בעצם הולך לשרוף את התורה. אמר לו רבי, מה אני לחיי העולם הבא? כלומר, מעביר נושא, האם יש לי חלק לעולם הבא? או מה החלק שלי בעולם הבא? אמר לו, כלום מעשה בא לידך? עשית פעם איזשהו מעשה משמעותי? אמר לו, מעות של פורים נתחלפו לי במעות של צדקה וחילקתים לעניים. אמר לו, אם כן, מחלקך יהיה חלקי ומגורלך יהיה גורלי. שזה באמת דבר מאוד מאוד מוזר. כי אביחד מטרדיון, אני בלי להכיר אותו, יכול להגיד לכם, בזכות מה הוא יזכה לכם בעולם הבא. בזכות מה? הוא מוסר את הנפש. הוא מלמד תורה למרות כל הגזרות. והמסקנה שלהם שהוא בעד עולם הבא, זה בזכות זה שפעם אחת התבלבלו לו שני ארנקים, הוא היה גבי צדקה. אביחד בן תרדיון, היה אדם מאוד ישר, ומאוד סמכו עליו לחלק צדקה. כך כתוב הגמרא במקום אחר. ופה הגמרא אומרת, פעם אחת התבלבלו לו דמי המתנות לאביונים עם סתם מעות של צדקה, התחלפו לו, והוא לא רוצה לקחת סיכון, נתן את הכל לצדקה, והביא מהכיס שלו מעות אחרות למתנות לאביונים. שזה באמת מעשה מאוד יפה, ומאוד ישר מצידו של רבי חנן בן תרדיון, אבל מוזר לחשוב שעל זה הוא זוכה לעולם הבא. תכף נעיר באיזשהו הערה, אבל מה שהגמרא ביררה פה, שזה ברור שגם רבי חנינה וגם רבי יוסי, שניהם עסוקים בעולם הבא. יהי מחלקך מחלקי וגורלך כגורלי, שניהם עסוקים בעולם הבא. אין פה מישהו שהוא בן עולם הבא ומישהו שהוא איש העולם הזה, אין פה אחד שמפחד על החיים שלו ואחד שמפחד על החיים שלו. יש פה שתי ענקי עולם שמה שמעסיק אותם זה עולם הבא, זה התורה, זה הנצח, זה הקודש. אז בן מחלוקת, אומר רבי יוסי בן קיסמא, בשביל העולם הבא צריך עכשיו להוריד פרופיל, כי מה שאתה עושה הוא מסוכן, והוא גם נוגד את איך שאני קורא את ההשגחה האלוקית עכשיו. שאני קורא את ההשגחה האלוקית עכשיו, שצריך לעצור את הכל, להוריד את הראש, אולי ללמוד תורה בסתר, בטח לא לעבור על הגזרות. אבל אני אומר לך את זה מתוך העולם הבא, לא מתוך העולם הזה. וגם רבי חנינה, שהוא בן עולם הבא, אומר לו, מה שאני עושה עכשיו מסכן את עצמי בלעבור על הגזרות של הרומאים, ללמד תורה, ולהסתכן שישרפו אותי עם ספר התורה באש, אני עושה את זה מתוך חשבון של עולם הבא. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמרו, לא היו ימים מועטים עד שנפטר רבי יוסי בן קיסמא. והלכו כל גדולי רומי לקוברו והספידו הספד גדול. ובחזרתן מצאו לרבי חנינא בן תרדיון שהיה יושב ועוסק בתורה ומקהיל קהילות ברבים וספר תורה מונח לו בחיקו. הביאו וכרחו בספר תורה והקיפו בחבילי זמורות והציתו בהן את האור והביאו ספוגין של צמר ושראום במים והניחו מליבו כדי שלא תצא נשמתו מהרה. יש פה ניגוד אדיר ביחס של הרומאים כלפי שתי הדמויות הללו. רבי יוסי בן קיסמא נפטר והוא זוכה לכבוד מאוד גדול. כל גדולי רומי מלווים אותו ומספידים אותו, שדבר פלאי, כי הרי רומי הם שונאים אותנו והם שונאים את התורה, ורבי יוסי בן קיסמא הוא תנא, הוא תלמיד חכם אדיר, הוא זה שאומר איני דר אלא במקום תורה. רבי יוסי בן קיסמא הוא ענק שבענקיים, ובכל זאת משהו בדמות של רבי יוסי בן קיסמא לא מפריע לרומאים. כשהוא נפטר, גדולי רומי הולכים ללוות אותו. יש להם קשרים טובים. אני לא אומר את זה חלילה לגריות החלילה. עפר אנחנו לרגלי כל התנאים, אבל יש פה משהו בלתי נתפס. אותם הרומאים שעוד שנייה הולכים לשרוף את רבי חנינא בן תרדיון, הולכים ומלווים ומספידים את רבי יוסי בן קיסמא. יש משהו ברבי יוסי בן קיסמא שמאפשר לנו להסתדר איתו. התורה לפחות שהוא מציג כלפי חוץ, היא לא מתנגשת איתה. ויש משהו ברבי חנינא בן תרדיון, שלא רק שלא מלווים אותו בהלוויה שלו, הם הולכים לשרוף אותו חי. ולא רק לשרוף אותו חי, הם רוצים שהוא יתייסר. הם עוטפים אותו גם בספר תורה, כדי לשרוף אותו עם הספר תורה, וגם שמים עליו צמר עטוב כדי שהאש לא ישר תהרוג אותו, כדי שהוא יסבול, שהוא יסרף ויהיה לו כואב. אמרה לו ביתו, הבת של רבי חנינא, אבא, הרעך בכך? איך אני יכולה לראות אותך בכך? אולי שואלת את זה בתור בת שרואה את אבא שלה נשרף, ואולי בתור אישה גדולה, הבת שלו זה ברוריה, אשתו של רבי מאיר, שרואה תמיד חכם גדול, ואפשר לשאול, זו תורה וזו שכרה? אמר לה, אלמלא אני נשרפתי לבדי, היה דבר קשה לי. עכשיו, שאני נשרף בספר תורה עם מי, מי שמבקש אלבונה של ספר תורה, הוא יבקש אלבוני. הפוך מרבי יוסי. רבי יוסי רצה לשכנע אותו להפסיק ללמד תורה, הוא יכול לגרום לספר תורה להישרף. אומר רבי חנינה, אם הייתי נשרף לספר תורה, הייתי מוטרד. אבל עכשיו, שאני נשרף וספר תורה נשרף עימי, זה הנחמה שלי. איך זה מנחם אותך שספר תורה נשרף? אז הוא אומר, מי שמבקש אלבונה של תורה, הוא יבקש אלבוני. אומר רבי חנינה, אני בהתלבטות של מה עושים שיהיה גזירה שאסור ללמוד תורה, אני הכרעתי שגם אם זה אומר שאני אקפד את חיי ואני אעלה מעל במת ההיסטוריה, יותר נכון להמשיך ללמד תורה. זה לא הגיוני, זה לא ריאלי, יש פה משהו לא מחושב, אבל זה ההכרעה שאני לוקח. ואם הייתי נשרף, אז ברגע האחרונים הייתי אומר, טעיתי. הנה, לימדתי כמה שיעורים, הקלתי כמה קהילות ברבים, והנה אני פה נשרף, עולה באש, והכל נגמר. המפעל חיים שלי נשרף, לא נשאר ממנו כלום. אבל, כיוון שאני לא נשרף לבד, ואני עטוף בספר תורה, וספר תורה נשרף איתי, ספר תורה לא טען. אם הייתי נשרף לבד, הייתי יכול לחשוב שאולי טעיתי בדרך, שאולי נשרף משימה מן השמיים שדרכי לא נכונה, ואין לי מקום בעולם הזה, אבל התורה נשרפת איתי, והתורה לא טעתה. אם הייתי נשרף, הייתי יכול לחשוב לבד שנגמר, נגמר האירוע, הנה זהו, אני נשרף. ברגע שאני נשרף, אני כבר לא פה יותר. אבל תורה אי אפשר לשרוף. אם אני נשרף ביחד עם הספר תורה, אז כמו שהספר התורה הוא נצחי, וכידוע תורה אפשר לשרוף, לקחת את הקלף, לשרוף אותו, אבל זה כלום. התורה היא הרבה יותר גדולה מהקלף שעלה לי כתובה, היא הרבה יותר תורה מהדבר ממשי, היא הרבה יותר גדולה מכל דבר שנמצא בגבולות העולם הזה. אם אני נשרף איתה, זה אומר שכלום פה לא נשרף. המשפט הבא שלו, אמרו לו תלמידיו, רבי, מה אתה רואה? מה הכוונה, מה אתה רואה? דו שיח מוזר, נכון? עומדים התלמידים, עומדת הבת שלה, והוא נשרף באש, וקשה אפילו לדמיין מה עובר עליו באותם רגעים. ומנהלים דו שיח. תגיד לנו מה אתה רואה. אתה עכשיו ברגעיך האחרונים, הגיעה הנקודה שבה מגיע לשיא כל מפעל חייך, תמצית חייך, מה אתה רואה? אמר להם, גבילים נשרפים ואותיות פורחות. גבילים, האור של הספר תורה נשרף, זה כולם רואים, גם התלמידים. לא צריך עיניים מיוחדות כדי לראות ספר תורה נשרף. צריך לב חזק כדי לא להתעלף אולי. אותיות פורחות, את זה הם לא ראו. יש פרשנים שאומרים שהם ראו שהוא רואה משהו שהם לא רואים. אמרו לו, רבי, מה אתה רואה? הוא ראה אותיות פורחות. גבילים נשרפים אותיות פורחות, זה התורה של רבי חנינא בן תרדיון. מה אתה רואה? מה אתה סובר? מה אתה חושב? מה התפיסה שלך? מה השקפת העולם שלך? איך הגעת עד לכאן? האם לא צדק רבי יוסי בן קיסמא שהוא אמר לך, תפסיק ללמד תורה, בסוף ישרפו אותך עם ספר תורה? ורבי יוסי צדק, שורפים אותך עם ספר תורה, מה אתה רואה? מה אתה חושב בסוגיה הזאת? אומר להם רבי חנינא בן תרדיון, אני רואה גבילים נשרפים ואותיות פורחות. פורחות אומרים הפרשנים, פורחות באוויר, או אולי מלשון פריחה. יש משהו בכך שהגבילים נשרפים שגורם לאותיות לפרוח. והגבילים זה גם הספר תורה ואותיות הספר תורה. ורבי חנינא שכל כולו עטוף בספר תורה והגוף שלו מתמזג עם הקלף של הספר תורה, וכמו שהגביל נשרף, גם הגוף של רבי חנינא נשרף, וכמו שהאותיות פורחות, גם הנשמה של רבי חנינא פורחת. אומר להם רבי חנינה, בשעה כזאת שיש גזרה לתורה, שהרומאים מנסים להניח ידם על התורה ולשלוט בה ולהראות שהם בעלי הבית גם של העולם הזה וגם של העולם הבא, והכל תחת שליטתם, והם מוכנים ללוות תנאים אל קברם, אפילו להספיד אותם, בתנאי שזה יהיה לפי הכללים שלהם, שהם לא מקילים קהילות ברבים, אין להם בעיה עם זה. אומר רבי חנינה, אם אני רוצה לגרום לאותיות לפרוח, צריך לעשות דבר נוראי ולתת לגבילים להישרף. כי הברירה האחרת היא להפסיק ללמד תורה. ואז הגבילים לא יישרפו, והגוף שלי לא יישרף, אבל גם האותיות לא יפרחו. כי הרומאים ינצחו. הם יצליחו לגרום לכך שגם עולם הזה וגם עולם הבא נמצא תחת ידם. הם קובעים מי ילמד תורה, הם קובעים מי ילמד תורה, באיזה אופן, מתי, הם ייקחו את העולם הבא והוא יהיה תחת שליטתם. אז יכול להיות שנכון להרגע אנחנו נרוויח ניצחון קטן שלא ישרפו אותנו. אבל ברגע שנפסיק ללמד תורה, בגלל גזירת הרומאים, הפסדנו. ואומר רבי חנינה, מי שרוצה במציאות כזאת, של גלות, של גזירות, רוצה לגרום לאותיות לפרוח, רוצה לגרום לנשמות לפרוח, והוא רוצה לבטא את הנצחיות של התורה, הוא צריך לאפשר לגבילים להישרף. הגבילים אינם נשרפים, אבל הנצחיות של התורה יכולה להתברר דווקא כשהגבילים נשרפים. הנצחיות של הנשמה, הנצחיות של האומה יכולה להתברר דווקא כשהאומה נשרפת, דווקא כשהגוף נשרף. אנחנו לא רוצים את זה. אנחנו היום, ברוך השם, בשלבים מתקדמים של הגאולה, של החזרה לארץ, אנחנו לא רוצים שגבילים יישרפו. אנחנו היום עם שאיפה יותר עליונה, יותר גדולה, שהגבילים יישארו והגופים יישארו והאותיות יפרחו על גבי הגבילים. אבל זה יכול לקרות רק מכוח הגבילים הנשרפים והאותיות הפורחות. הנצחיות של ירושלים יכולה להתברר רק שירושלים חרבה. כל עוד שעם ישראל יושב בארצו, מקדש עומד על מכונו, ועם ישראל עולה לרגל, אנחנו יודעים שהמקדש הוא נצחי, ויש שם הנצח, והנצח זה ירושלים, אבל אנחנו לא רואים את זה בעיניים. ודווקא שירושלים נחרבת, ועם ישראל גולה, וירושלים הופכת להיות איי חרבות, והמקדש עולה באש, ועדיין זה נשאר ירושלים, ועדיין מעולם לא זד השכינה מכותל המערבי, שם הנצח ישראל, שם הנצח ירושלים, הולך ומתגלה. דווקא כשהגבילים נשרפים, מתברר, אומר רבי חנינה, בזכותי, בזכות רבי עקיבא, שיש משהו שיותר חזק מהרומאים. הרומאים יכולים לשרוף גופות של יהודים. הרומאים יכולים לשרוף גבילים של ספר תורה. הם לא יכולים לפגוע באותיות הפורחות. אמרו לו תלמידה, אף אתה פתח פיך, ותיכנס בך האש. אתה סובל, כי אתה מוקף בצמר הטוב. תפתח את הפה, האש תיכנס ממנה ותמות יותר מהר. אמר להם, מוטב שיתלנה מי שנתנה, והיה לחבל הוא בעצמו. רבי חנינה לא מוכן לפגוע בחיים שלו בקירוזה. כי אם חשבנו שרבי חנינה הולך להתאבד, שהוא כל כך אוהב את העולם הבא, שהוא בז לחיי העולם הזה, אומר רבי חנינה, גם בתוך היצורים הכי גדולים שיש, שאני הולך ונשרף באש, אני לא אקצר את חיי בשנייה. פתח את הפה רבי חנינה תמידה, פתח את הפה רבנו, נשאר לך בכל מקרה 2.5 דקות לחיות. חבל היסורים, תפתח את הפה, ותמות תוך 2 דקות, ותחסוך 2 דקות של כאב. אומר רבי חנינה, אני לא פוגע בשנייה אחת מתוך חיי העולם הזה. כל מה שלימדתי אתכם על גבילים נשרפים ואותיות פורחות, זה רק כך דבר חומתו יתברך. אם השם רוצה לשרוף גבילים, אני אדאג שהאותיות יפרחו. אני לא אקצר את חיי ברגע. גם רבי חנינה בן תרדיון שומע את דברי שלמה המלך לערב אל תנח ידך, וגם ב3 דקות האחרונות של חייו ממשיך לחיות. אמר לו קלצטונרי, התליין, האיש האכזרי הזה ששם עליו צמר הטוב, שפך עליו בנזין והדליק אותו, רבי, אם אני מערבב השלבת, ונוטל ספוגין של צמר מעל ליבך, אתה מביאני לחיי העולם הבא? אמר לו, אין. ישבה לי, נשבע לו. מיד הרבה בשלבת ונטל ספוגין של צמר מעל ליבו, יצא נשמתו במהרה. אף הוא קפץ ונפל לתוך האור. יצא בת קול ואמרה, רבי חלב בן טרדיון וקלצטונירי מזומנים לחיי העולם הבא. רבי חדין הרוג המלכות והטליין שלו מזומנים לחיי העולם הבא. תראו מה זה לערב אל תלך ידך, מה הספיק רבי חנין לעשות בשתי דקות האחרונות של החיים שלו, ברגעים שרוב לאדם כבר מזמן עמוק בפנסיה, כבר מזמן הם נחים על זרי הדפנה. רבי חנינה, בשתי דקות האחרונות של החיים שלו, הצליח לגרום לרומאי אכזרי להפוך צד, לעשות מהפכה כל כך גדולה בנפש, מאדם אכזרי ששורף יהודי רק כי הוא לימד תורה, ושם עליו ספוגים של צמר, איזשהו יצרח שהוא מת, הופך אותו להיות אדם מלא חמלה, שמוכן למסור את הנפש כדי שאדם אחר יסבול פחות. והוא יודע שישרפו אותו, כי ראו אותו כולם, שהוא מרבה את השלבת ונוטל את הספוגין, וראו אותו עכשיו שהוא עובר בעצם על הגזירה של הרומאים, ופוגע בהוצאה להורג של אותו יהודי, והוא מוכן למסור את נפשו כדי שיהודי יסבול פחות. זה קרה בשתי דקות האחרונות של החיים של רבי חנינא בן טרדיון. האמון הזה בנצח זה לא רק אמון תיאורטי. לערב אל תלך ידך זה אמון מלא שכל שנייה מהחיים היא נצח. הנצח, העולם הבא, זה לא משהו שהוא מקביל לחיים שלנו, נמצא באיזשהו פלנטה אחרת. זה כל רגע ורגע. וכמו רבי עקיבא, לערב אל תלך ידך, שידע שלמות שכבר יהודי מבוגר, וכל מפעל חייו קרס פעמיים, הולך ומעמיד כל תורה שבעל פה, הוא מאמין בכל שנייה ושנייה מהחיים שלו שהם שייכים לנצח, ובזכותו יש לנו תורה עד היום. גם רבי חנינא בן טרדיון, במיקרו של החיים, בשתי דקות האחרונות, הוא מצליח, אי אפשר לומר לגייר, כי זה כל כך מהר. מדובר פה על שתי דקות שבהם אדם נשרף בשלהבת. אבל בשתי דקות האחרונות של החיים של רבי חנינא, מתוך האמון הגדול שלו בעולם הבא, בנצחיות, מתוך החזקת החשבון שלו, הוא מצליח להעביר אדם צד. מה הזמנים שלנו? שעה עד רבע שעה, אז נעשה עוד כמה דקות. אני רוצה לחזור לרבי עקיבא, לגמרא מפורסמת. מה בברכות? אמר רבא, לא איברי אלמה, אלא לרשיע גמורי, או לצדיק גמורי. אמר רבא, לדיין יש בנפשי, כדי גמור וכולי, אמר רב, לא איברי אלמה, אלא לאחיו בן עומרי, ולרבי חנינא בן דוסא. לאחיו בן עומרי העולם הזה, ולרבי חנינא בן דוסא העולם הבא. אומרת הגמרא, במובן מסוים, העולם הוא דיכוטומי. צדיק גמור או רשע גמור. במה אתה בוחר? בעולם הזה או בעולם הבא? אנחנו יודעים שכולנו חיים בתווך הזה. אנחנו אנשי העולם הזה, שהולכים ומשלחים את עצמנו לחיי העולם הבא. אומרת הגמרא, באמת, באמת, יש מקום בעולם לשני סוגי בני אדם. או עולם הזה, או עולם הבא. או רשע גמור, או צדיק גמור. הוא מסביר שם הרב בן היה לגמרא הזאת, שהמשותף לרשע גמור וצדיק גמור, ששניהם חיים עד הסוף. הם שניהם חיים בצורה קיצונית. הם שניהם מסתערים על מה שהם מבינים שהוא אמיתת החיים שלהם, בלי פשרות. אלא שהרשע הגמור בוחר בעולם הזה, הוא הולך עליו עד הסוף, הוא לא סתם רשע קטן, רשע נחמד, הוא רשע גמור, וצדיק הגמור, יש לו חשבון ישר, הוא הולך עד הסוף על העולם הבא. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואהבת את השם אלוקיך, תנא רבי אליעזר אומר, אם נאמר בכל נפשך, למה בכל מאודיך? אם בכל מאודיך, למה בכל נפשך? אלא אם יש לך אדם שגופו חייב עליו מממונו, לכך נאמר בכל נפשך. אם יש לך אדם שממונו חייב עליו מגופו, לכך נאמר בכל מאודיך. רבי עקיבא אומר, בכל נפשך אפילו נוטל את נפשך. ועוד פעם רבי עקיבא אומר דברים, שזה לא רק ככה שיעור נחמד, דבר תורה, דרשה בפסוק, תכף נעבור לשורות הבאות, ונראה שמה שרבי עקיבא אומר, זה מה שרבי עקיבא עושה. תנו רבנן, פעם אחת גזר מלכות הרשעה שלא יעסקו ישראל בתורה. בא פפוס בן יהודה ומצאו לרבי עקיבא שהיה מקיל קהילות ברבים ועוסק בתורה, כמו רבי חנן בן תרדיון. אמר לו, עקיבא, אי אתה מתיירא מפני המלכות? זה לא רבי יוסי בן קיסמא. זה לא הבנה שכך רצון השם. מה, אתה לא מפחד? אמר לו, אמשול לך משל. למה הדבר דומה? לשועל שהיה מעליך על גב הנער. וראה דגים שהיו מתקבצים ממקום למקום. רואה אותם הולכים ככה בחבורות נעים ממקום למקום. אמר להם, מפני מה אתם בורחים? אמרו לו, מפני רשתות שמביאים עלינו בני אדם. אמר להם, רצונכם שתעלו ליבשה ונדעו אני ואתם כשם שדור אבותי אבותיכם. אמרו לו, אתה ושומרים עליך פיקח שבחיות? לא פיקח אתה, אלא טיפש אתה. ומה, במקום חיותנו אנו מתיירים, במקום מיתתנו על אחת כמה וכמה. עד כאן המשל. אף אנחנו עכשיו שאנו יושבים ועוסקים בתורה שכתוב בה כי הוא חייך ואורך ימיך, כך אם אנו הולכים ובטלים ממנה על אחת כמה וכמה. וגם פה פפוס צדק. הגמרא ממשיכה לתאר שלא עברו ימים, תפסו את רבי עקיבא ויסרו אותו סקות בשרו מסקות של ברזל, הוא היה קורא קריאת שמע ויצא נשמתו באחד. גם רבי עקיבא בוחר בעולם הבא. אם הגמרא אומרת שהעולם מתחלק בצורה דיכוטומית, רשעים גמורים, צדיקים גמורים, עולם הזה, עולם הבא, רבי עקיבא ודאי בוחר בעולם הבא. אבל במשל של רבי עקיבא מופיעה פה עוד קומה. כי אם ברבי חנן בן תרדיון, יכולנו עוד לחשוב שהבחירה בעולם הבא היא בעצם מחיקת החשבון של חיי העולם הזה. אתה בוחר רק בנצח. מביא רבי עקיבא משל, משל הדגים. במשל הזה אומר רבי עקיבא, כשאני מלמד תורה עכשיו, זה לא רק שאני אומר, העולם הזה מבחינתי לא חשוב, חשוב עולם הבא. ולכן אני בשביל עולם הבא מוכן למות בעולם הזה. אומר רבי עקיבא, דגים שבים, מסוכן בים. אבל אם נצא מהים, אין לנו חיות. כשאני לא מלמד תורה, אני לא עושה את זה רק בגלל שבעולם הבא אני רוצה לקבל שכר. רק אם החשבון של העולם הבא, זה הדבר הנכון לעשות. אין לנו חיים בלי תורה, אומר רבי עקיבא. בעולם הזה אין לנו חיים בלי תורה. אומר רבי עקיבא, כמו שדג לא חי מחוץ למים, ככה ישראל יכול להתקיים בלי תורה מצד העולם הזה. וחדש לנו רבי עקיבא, עוד פעם, שהחשבון של הנצח, זה לא הכוונה מה שיקרה עוד נצח זמן. זה מה שקורה עכשיו. אומר לו רבי עקיבא לפפוס בן יהודה, לא הבנת כלום. התורה היא לא פריבילגיה. התורה היא לא חיצונית לעולם הזה. התורה היא לא דבר שהוא בעצם שייך לאחרי 120 או לעתיד לבוא, שם יתברר שכל מי שמסר נפשו לתורה יבוא ויטול שכרו. אין לנו קיום בלי תורה. כשרבי עקיבא הולך ומקיא קהילות ברבים, הולך ומלמד תורה במסירות נפש, ויודע שיבוא יום שיסרקו את מסור המסרקות של ברזל, הוא עושה את זה בשביל ההווה, לא רק בשביל העתיד. כמו הדג שנשאר במים ולא יוצא מהמים למרות שמסוכן, הוא לא עושה את זה בשביל העתיד, הוא עושה את זה בשביל ההווה. אמרנו רבי עקיבא, התורה היא קיומית. התורה היא חיינו, באורך ימינו, ובהם נגמר בלילה. זה משהו שאין לנו חיים בלעדיו. כמו דג שיוצא מהמים והוא ישר מת, כשעם ישראל עוזב את התורה הוא ישר מת. האם יכול להיות שהגוף שלי לא ישרוד את האירוע הזה? כן. זה מה שהולך לקרות. אבל אומר רבי עקיבא, זה לא שאני מקריב את ההווה בשביל העתיד. זה נכון כבר עכשיו. התורה היא אמיתת חיינו, התורה היא הנצח שלנו, כבר ברגע הזה. ואנחנו למדים מרבי חנינה, מרבי עקיבא, מה זה תורה? מה זה אומה? אני חוזר שנייה אחת ליום ירושלים, זה דברים שבחשבון הפרקטי באמת קשה להגדיר אותם. פפוס בן יהודה הוא צודק. שזה מסוכן ללמוד תורה, והוא צודק בניתוח שלו, וזה מה שקרה רבי עקיבא, רבי עקיבא מת. רבי יוסי בן קיסמא גם כן צודק, מעין לי שחלק לציונים. הניתוח שלו מתגשם אחד לאחד, רבי חנינא נשרף, וספר תורה עמו. אבל יש פה חשבון עמוק יותר. חשבון עמוק יותר, שהמושג שנקרא נצח, שהמושג שנקרא נשמה, שלא הכל תלוי במה שנתפס בגבולות העולם הזה. לא הכל הוא ריאלי, ולא הכל הוא מחושב, לא הכל הוא פרקטי. יש גם נשמה. וירושלים היא כזאת. כשעם ישראל הולך וכובש את ירושלים, נהרגים חיילים, ויש איזה מחירים כבדים. עד היום להחזיק את ירושלים בידינו, שזה מחירים כבדים, בינלאומיים, וגם בתוך העם שלנו. זה לא רק עוד טריטוריה. כשעם ישראל מחזיק בירושלים, הוא מחזיק בנשמה שלו. הוא לא יודע להסביר את זה, כי ירושלים זה עיר הנצח. כל מי שנכנס לירושלים מרגיש שהוא נכנס לאטמוספירה אחרת. מרגיש שיש שם איזשהו סוד לא ברור. וכשאותו שדרן אומר ברדיו, אינני אדם דתי, אבל אני נוגע באבני הכותל המערבי, הוא אומר בעצם את הכל. מה הקשר? איזה מין משפט מוזר זה? אינני אדם דתי, אבל אני נוגע באבני הכותל המערבי. זה משפט בלי היגיון, בלי תחביר. הוא אומר את זה מתוך התרגשות גדולה. הוא אומר, אני לא דתי, אז אני לא יודע להסביר למה אני כל כך מתרגש מכמה אבנים שאני נוגע בהם. טוב, הוא לא יודע שגם דתיים לא מבינים כל כך למה הם מתרגשים. הוא חושב שמה דתי אני מבין, אבל זה לא עניין של דתי. עניין של יהודי, כל מי שיש לו נפש ישראלית, כל מי שיש לו נשמה ישראלית, כשהוא נוגע באבני הכותל המערבי, הלב שלו פועם. כי הוא מרגיש שהוא נוגע בנצח. וזה מאוד מאוד קשה. זה מאוד מאוד קשה כי זה להחזיק במשהו וילחם על משהו שרק הנשמה שלי מבינה מהו ומה הערך של הדבר הזה. אין פה חשבון לא ביטחוני, לא טריטוריאלי. היה אפשר להסתדר בלי העיר העתיקה. יום ירושלים בא לנו לטובה, זה יום שמברר את הנקודה הזאת. זה חושף אותנו לכך שיש בעולם נשמה. יש בעולם נצח. זה מתבטא בנשמות של כל אחד ואחד. זה מתבטא בנשמה של האומה. זה מתבטא גם בנשמה של ארץ ישראל. ירושלים זה הנשמה של ארץ ישראל. זה מכוח רבי עקיבא, מכוח רבי חנניה בן תרדיון, מכוח כל מוסרי הנפש. אנחנו רוצים להגיע למציאות שבה כבר לא צריך למסור את הנפש. אנחנו ודאי לא רוצים שספרי התורה יישרפו. השיעור עבר בהצלחה, המסר הובהר שכאשר הגבלים נשרפים, האותיות פורחות. הבנו את זה, בררנו את זה, מסרנו על זה את הנפש, ומקווים, בעזרת השם, שמתוך הדבר הזה נגיע למציאות שבה בילה מוות לנצח. והמלחמות נגמרות לא מכיוון שאנחנו מתייאשים להילחם, אלא מכיוון שהקודש מופיע פה בעולם, וערכה של ירושלים יהיה יותר ברור לנו, יהיה יותר ברור, מתוך כך גם יהיה יותר ברור לאומות העולם. שנזכה בעזרת השם, שרות טובות.